טוב, אנחנו די סקרנים, אבל יש לי גם אתם, יש פה פיילה עם די הרבה שאלות. נשתדל להגיע לכולם, לא בטוח אם נצליח, אבל אם לא נגיע אל השאלה שאתם שמתם, אנא קבלו בהבנה. ונעשה את מיטב יכולתנו להתייחס להכי הרבה שאלות. יכול להיות שחלק מהשאלות יפלו לאיזושהי אותה קטגוריה, נראה מה יעלה ונראה מה ירד.
אני נערת ה... זה נראה לי שאלה כבדה, קח אתה. לא, אני זה שלש, לא? אה, גם אני?
של השאלה מתחיל להיות לי חם. אשמח לקבל את התייחסותכם לנושא אין אני. ידוע לי שזו נקודה באה ממנה ואילך דרכי ההינדואיזם והבודהיזם נפרדו. אשמח לקבל את התייחסותכם לנושא אין אני. ידוע לי שזו נקודה באה ממנה ואילך דרכי ההינדואיזם והבודהיזם נפרדו. אם נסתכל בתפיסה היהודית, גם שם יש יסוד נצחי, אלוהי, נשמה, גרעין אותנטי. גם משהו בחוויה שלי מאפשר את זה לדבר, להיות בדבר שמאפשר את ההוויה, ובו בזמן דבר שמאמין שיש יסוד נצחי. האיזון בין הכרת השינוי התמידי לבין הכרת היסוד הנצחי. האם הקבוע היחיד הוא השינוי? אתה בטוח שאתה לא רוצה? אני אנסה כמה מילים, ואם יונתן רוצה הוא יצטרף בהמשך. קודם כל, לגבי המקום של ההתחלה, של המקום שבו דרכי ההינדואיזם והבודהיזם נפרדו. להזכיר, גם הזכרתי את זה בשיחה אתמול, ההינדואיזם מדבר על אטמן, או אטה בשפה הפאלי, והבודה, מרכיב מאוד מרכזי בלימוד שלו, הוא אנאטה, שלכאורה זה נראה סתירה, נראה כאילו הם יצאו לדרכים נפרדות. אבל אני לא משוכנע שזאת התייחסות כוללת ומקיפה בעצם לנושא. הבודה לא ראה את עצמו כבודהיסט. הוא לא ראה את עצמו כממשיך, כמתחיל איזושהי תורה חדשה. הוא התייחס והגיב למשהו שהוא ראה מסביבו, וזה גם משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים בתוך עולם הרוחני, עולם מחשבתי בכלל, אבל בטח בתוך העולם הרוחני, שקמים אנשים בתוך, בתוך העולם, בתוך דרך, וצועקים, רגע חבר'ה, המלך עירום, נרדמנו. אנחנו לוקחים את המילים בצורה מאוד דוגמטית, בצורה כבדה הייתי אומר, ושוכחים שהמילים, הדימויים, באים להצביע על משהו. ומה שעושים אותם רפורמטורים, תמיד, וזה קורה אגב גם בבודיזם, היו אחרי הבודה רפורמטורים, שקמו בעצם ואמרו דברים שלכאורה נראו סותרים את מה שהיה מקובל לחשוב והתקבע במה שקוראים למשל בודהיזם. והבודה לצורך העניין בא לתוך המקום הזה ואומר, אנאטמן, אני לא מוצא, בואו ננסה לחפש את זה, בואו נסתכל שאי אפשר למצוא את זה כשאנחנו לא שמים לב, לאט לאט מתגנבת בנו התחושה שאטמן, שאלוהות בצורך העניין, היא משהו. ובהתייחסות הזאת שלו, נכון שמסתכלים על זה ברמה היסטורית, תרבותית, אז נוצרה כאן עוד תרבות ודת ועוד, אבל העניין שלנו הוא לא בדת, לא בלהיות הינדים ולא להיות בודיסטים, העניין הוא בלהתעורר. ומהבחינה הזאת, אין הבדל. אם בתוך המקום הזה הלימוד הזה מועיל, אוקיי. ואם נרדמנו בו, בדיוק כמו שאם אנחנו נכנס לתוך המקום של אין אני, אין אני, אין, כן, אני מאוד מאמין שאין אני. זה בדיוק הדבר להתעורר ממנו. אם אנחנו מחזיקים באיזושהי השקפה ולא רואים שזאת השקפה, יש לנו משהו להתעורר ממנו.
כן, אולי להוסיף שמעבר לפילוסופיות ולשוני או לדמיון בין הדתות, אותי מעניין מה משחרר. וכמו שרן אמר, הבודה אמר, ככל שנתבונן ונראה ברור, נראה שכל מה שנראה לנו אני, הוא איננו כזה. וההתנסות מוכיחה, מבהירה, משחררת כשאנחנו מתייחסים למחשבות. פשוט כמחשבות, ולא לוקחים עליהן בעלות, ולא יוצקים מתוכם זהות. החוויה היא קלות גדולה ובהירות גדולה. כשאנחנו לא אומרים, זה אני, זה שלי, כל מחשבה כזאת שמפתה אותנו להאמין, זה אני, זה שלי, שימו לב כמה סבל יש בזה. ואנחנו סובלים במחשבות, כי אנחנו מאמינים לזהות שכביכול יש בתוך המחשבות, והזהות שהמחשבות מצביעות עליה. והשחרור מאותה הזדהות עם המחשבות, השחרור מההזדהות עם הרגשות, השחרור מההזדהות עם הגוף, משחררת. הכל יותר פשוט. הכל יותר זורם, הכל יותר חופשי. יש גוף, בודה לא אומר, כל מה שנראה לנו שאני, הוא לא אומר, זה איננו. יש גוף, גוף מופיע, גוף חוקד את הריקוד שלו ונעלם, מחשבות מופיעות, לא מתכחש להופעת המחשבות, וגם אנחנו לא. וכך גם לרגשות, תחושות, תפיסה, הכרה, כל מה שאנחנו בדרך כלל תופסים כאני, וכשאנחנו רואים את העצמאיות של החיים העצמאיים, או יותר נכון, שאנחנו לא מזדהים איתם ולוקחים עליהם בעלות, נעלם את הבעיה מהגוף, נעלם את הבעיה מהמחשבות, נעלמת הבעיה מהרגשות. אז אנחנו פשוט עדים למשחק הזה, משתתפים בו, ומשהו הרבה יותר פשוט וקל בתוך החיים. אני חושב שלשם הבודה ניסה לכוון, והוא לא התעסק בשאלה המטאפיזית, אם יש או אין אני. אגב, הוא אמר הרבה פעמים, זה לא נכון להגיד שהדברים ישנם, וזה לא נכון להגיד שהדברים אינם. וזאת הדרך האמצעית. הדברים מופיעים והדברים נעלמים. מי שרואה את ההופעה והיעלמות, לא נאחז לא לדעה שהם ישנם ולא לדעה שהם אינם. זה חופש. שלך את השני? אני אקח חד קל.
כל כך בטוח אם זה קצר, זה קל.
לא בטוחה שהבנתי בדיוק איך לומדים לא לאחז בדברים. איך מגיעים למצב של טפלון. אז הייתה אולי, אז אני אתייחס ואתה... כמובן שטפלון זה מטאפורה ואין לנו כוונה להפוך את עצמנו לכימיקלים ולסירים ומספיק מסובך לנו גם ככה, אבל זה יותר אני חושב שזה מה שניסינו לעשות פה, להצביע עליו כל השבוע, על אותה גישה. זה גישה, שוב, לא נהפכים למשהו, אנחנו לא נהפכים לשום דבר, אין מי שיהפך. אנחנו מטפחים בנו גישה שלא נאחזת, גישה שרואה את הדברים, שמאפשרת להם לעלות, מאפשרת להם לרקוד, מאפשרת להם להתחלף. וזה האי-אחזות. האי-אחזות היא התנועה הזאת, והתנועה הזאת היא גם גופנית, אני רוצה את זה, אני צריך את זה, וזה גם מנטלי, זה אני, זה שלי, זאת האמת. אז כל צורה של היאחזות גורמת סבל, וזאת לא מטאפיזיקה, זאת חוויה מאוד ברורה. כל פעם שאנחנו מתנים את עצמנו שאנחנו זקוקים לזהות, אנחנו זקוקים לבעלות, אנחנו זקוקים לחוויה או אובייקט שישאר, אנחנו חווים את הקושי ואת המאבק בתוך אותה אחיזה. אז זה מאוד התנסותי, זה, שוב, זה לא פילוסופיה. אם לא נבין, אם לא נראה איך זה קורה בגוף ובתודעה, אז זה נשאר רעיון. וההתנסות בהרפיית אותם קיבוצים סביב חוויות, סביב רעיונות, סביב דעות, סביב מושגים, חוויה מוכיחה לנו שהרבה יותר קל, שהרבה יותר פשוט.
אני חייב להודות שהדימוי הזה של טפלון הוא חדש לי. אני אוהב אותו.
בכלי לא מבשלים בטפלון, מבשלים רק בדברים מאוד בריאים.
אני חושב שהייתי אומר בהתייחס לשאלה הזאת שהמצב הטבעי הוא טפלון. הטפלון הוא כבר, והדימוי הזה לוקח אותי למקום שבעצם יש על הטפלון הרבה שכבות של שומן שמזכירות שאנחנו מאמינים וחושבים שזה ככה, אבל בתוך קונטקסט כזה של ריטריט אנחנו נמצאים בתוך מקום ש מטפח בנו איזושהי איכות של אתיקה והתנהלות אתית, מטפח חוכמה, מטפח גישה חכמה לדברים, ומדיטציה וראייה, השכבות שמה נופלות מאליהן, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו פשוט עושים את הדברים, הולכים על המקומות האלה, מסתכלים על הדרך שבה אנחנו מתנהלים, על האתיקה, מטפחים את הגישה של חוכמה ומסתכלים. השכבות שומן נופלות, ואז פתאום לאיזשהו רגע אנחנו רואים שזה פשוט איף לו. פלופ. מי המארח של המחשבות שלי? אם כל החומר הקיים הוא בעצם אין חומר, והיש מורכב ברובו מהאין שנעלם ומופיע בהיראיות בלי שום דרך לדעת איפה הוא ולאן, והרי גם הידיעה עצמה לא קיימת וריקה מכל דבר, ואם האורחים והמחשבות מגיעים מהאין סוף, ואני לא באמת אני ממשי, אלא משהו מתהווה ומשתנה תמיד, הרי שאני הוא כמו אותם אורחים ומחשבות. הרי שאני הוא כמו אותם אורחים ומחשבות. היום הרגשתי שאני בכלל לא נושם. הנשימה נושמת אותי. אם כך, על איזה מנזר אתם ממליצים?
רוצה להוציא שאלה?
אני רוצה רק לשתף שהמנזר האמיתי זה התודעה שלא נאחזת. לא שמנזר זה דבר רע, אבל ההתנזרות מאחיזה זה המנזר האולטימטיבי. התנזרות מהתנועה של ככה זה המנזר. זה נמצא כאן. אבל מנזרים זה אחלה. אתה תמיד מוציא את השאלות שנורא קל לענות עליו.
ואם מי ששאל באמת רוצה לברר את העניין, אפשר מחר או במייל.
איך אני לוקחת, כנראה שנוצרה בעיה של זהות של מגדר פה במהלך הריטריט הזה. איך אני לוקחת את מה שלמדתי ומיישמת את זה בחיי המין להנאה מוגברת של שני הכתבים. אין לי מושג.
אתה מוכיח את הטפלון.
לא, יש לי סיפור, יש לי סיפור. יש איזה סיפור על איזה מרצה מקצועי שנוסע ברחבי ארצות הברית, מוזמן לארצות, הרצאה פה, הרצאה שם. יום אחד הוא מגיע לכנס של מדענים והוא צריך להרצות שם, וכבר נמאס לו, כבר אומר את ההרצאה הזאת בעל פה, ואין לו כוח להגיד זה עוד פעם. אז הוא אומר לנהג שלו, תשמע, אתה היית איתי בכל כך הרבה הרצאות, אתה יודע בדיוק את מה שאני אומר, בוא אני אשב בקהל ואתה תרצה. הנהג אומר לו, אתה צודק, בסדר. ואז שואל אותו, במהלך ההרצאה, שואל אותו אחד המדענים שאלה, ככה, שהיא לא כתובה בהרצאה. הוא שומע את ההרצאה, את השאלה, והוא אומר לו, אתה יודע, עכשיו, בפנים הוא אומר, אין לי מושג מה לענות, אבל בחוץ הוא אומר, אתה יודע, השאלה הזאת היא כל כך קלה ופשוטה, שאפילו הנהג שלי יכול לענות עליה. זה שאלה לנהגים.
אני ממלא את האוטו אחר כך ונוסעים לאיזה קורס טנטרה ביחד.
קודם כל, מה זה שני הכתבים? חיי מין, בסדר. שני הכתבים כנראה הזכרי והנקבי? לא, אני מת.
קטונו.
קטונו, אוקיי. אני זה כמו עכשיו, מושג שרירותי ומאופל. אני משתנה ללא הרף מפני שההשתקפות בתודעה משתנה. אך מי מסתכל על ההשתקפות, או בהשתקפות, התודעה עצמה, כלומר, אני התודעה, אז יש אני. אבל איפה נמצאת התודעה? היא לא ממשית, אז אין אני. ושימו לב, כשאתם קוראים את השאלה, אתם שומעים את השאלה, איזה צורך עמוק ושלא לומר כפייתי יש בלמקם את האני הזה, למצק אותו. אני זה זה. ושוב, אני מזכיר, הבודה לא ענה לשאלה יש אני או אין אני. הוא אמר, תראה שבכל מה שאתה מאמין שיש אני, הוא לא נמצא שמה, ותשתחרר. אז בבודהיזם, למקם את האני, זה למצק את מה שאי אפשר למצק. להגיד, אין אני, זה גם קיצוניות. אז אנחנו לובשים את הקיצוניות, את הקיצוניות. אנחנו לובשים את התחפושת הזאת של הזהות, כי היא נורא נוחה לתקשורת. אבל אנחנו לא יוצקים לתוכה משהו שאיננו בא. וזה נורא מטלטל בהתחלה, כי חייב להיות איפשהו. יש מילה כזאת, יש מילה כזאת שם, איפה זה שם? חייב להיות שזה. אז אני חושב שהשיחה של סיפור של ערן אתמול הראה לנו שזה יחסי לגמרי וזה זמני לגמרי. כאן ושם ו... וכך גם לגבי אני.
מה אתם אומרים על עין שלישית וחוויה חוץ גופית? מה אתה אומר, יונתן?
זה בקורס טנטרה. אגב, חוויות חוץ גופיות קורות במדיטציה. זה איזשהו תוצר לוואי בדרך כלל של ריכוז שלא מאוזן. מאוזן באנרגיה, מאוזן בתשומת לב, אז זה קורה. התודעה מתנתקת זמנית מקשר לדבר כזה או אחר. זה יכול להיות מפחיד, זה יכול להיות מאוד נעים, אז זה כנראה מופיע. זה לא מוביל לחופש. כך ש... זה לא מובן, סליחה. אוקיי, יכול להיות, התנסות שלי קטנה כעולם המדיטציה. וזה בא והולך, וזה לא משחרר, אז לא מכוונים לשם.
אני חושב שמה שחשוב בתוך הנושא הזה הוא חוויה. לא, אישית לא הייתי הולך אלא גם אל הפרשנות של החוויה החוץ גופית אומרת ככה, או מישהו חווה ככה זה אומר ככה או אומר אחרת. אם מישהו חווה חוויה, חווה אותה בחוץ גופית, זאת החוויה שלו. והשאלה המשמעותית בתוך זה, זה מה אני עושה עם זה? איך אני עובד עם זה? אני לא יכול, ואין איזה ערך, להתווכח עם מישהו, אם יש כזה דבר או אין כזה דבר, אם זה קיים או לא קיים. אם מישהו חווה חוויה חוץ גופית, הוא חווה חוויה חוץ גופית. אם אני לא חווה אותה ולא יודע מה, לא מבין על מה מדובר, אוקיי, כשזאת חוויה, זה מקום, מתוך המקום הזה, באמת לעבוד, לראות מה קורה לי. אכן, כמו שיונתן אומר, לפעמים בתנאים של ריכוז, ריכוז חזק זה יכול לקרות, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, אנשים מדווחים על חוויות כאלה, חוויות סף מוות, אנשים מדווחים על חוויות חוץ גופיות, זה דברים שאנשים מדווחים עליהם. זה יכול להיות מאוד מבהיל, וזה גם יכול להיות משהו שהוא, כמו בכל חוויה שהיא לחצת לקיצוניות, למשל של מקום של פחד גדול או אתגר ליכולת להכיל אותה, הזדמנות בעצם לפגוש ולראות את זה שתפיסה זה מבנה. אנחנו רגילים לתפוס את הדברים, כמו למשל שהתודעה היא בגוף, בעצם בתוך מה שנקרא חוויה חוץ גופית, זה פתאום נפרם ההקשר הזה. ויש פה משהו מתוכו ללמד אותו, בלי קשר לכמה זה יכול להיות נעים או לא נעים. לגבי העין השלישית שמוזכרת כאן, אז בכל מיני מסורות ובכל מיני גישות, וגם מתוך היכרות מסוימת עם זה, הכיוון של תשומת הלב אל האזור הזה, אל האזור של העין השלישית, יכול לפעמים, למי שיש לו את הנטייה הזאת, וזה נכון, לעורר סוג כזה של חוויות, אבל נורא נורא חשוב מה שיונתן אמר, זה לא איזה שהם, אין פה שום כיוון לאיזה שהם סוג מסוים של חוויות, כאלה או אחרות, כולל חוויות חוץ גופיות.
To me, the hardest Dharma concept to understand is that there is no suffering, that we create it. I understand that resistance makes things worse, harder, and yes, leads to suffering, but pain is still experienced, and no matter how much you let go and accept it, it still hurts, and you still feel like you are suffering, right? For example, what about a person suffering with cancer? Shall I answer in English? Is you able to translate to Polish? Jenny? Okay. Thank you. I was trying maybe not too successfully to make the difference between pain and suffering. Pain is unavoidable. Pain is part of the life of body and sensation and feelings. So as long as we live, we are bound to experience pleasant sensations and unpleasant sensations. It doesn't change whether the mind is free from attachments. Pain is still felt when the conditions for pain are there. And suffering in the Dharma sense is certain resistance, mental resistance to the pain. And resistance can come in many ways. It can come in, I don't want to feel it, I cannot feel it, it will hurt me. And resistance can come from blame, from guilt, from any inner feeling and attitude which create conflict with the bare unpleasant sensations. So, suffering is avoidable, whereas pain is unavoidable. Now, talking about cancer patients or any other people suffering or experiencing illness, life-threatening illness, pain may be there, may not be there. And again, not any person suffers from pain. There are, I can say from my not personal experience, but working and being with cancer patients who are dying, I was in presence of people who were suffering or feeling a lot of physical pain, and it didn't transform into mental pain. There was no resistance. There was acceptance. There was no blame. There was no worry. There was no fear. So there was just pain. So not anybody who is a cancer patient or who is ill necessarily suffer. And yes, pain can be with decreasing, can be very strong or very weak, and nobody likes pain. Not even the Buddha. He was very old, before he died, and he experienced lots of pains and back pains, and there were periods where he could hardly move. And, he talked about the pain that he experienced, and he said sometimes it's very hard to experience it. He didn't pretend as if he doesn't feel the pain. He felt the pain. Luckily for him, he knew a momentary escape, which was deep concentration. So he used it not to feel, but yet when he felt it, he was there, and he was teaching while he was very... he felt this very painful sensations. So this is in a way the difference.
מה סדר יום אחר?
זהו? גמל?
Be here and now. האם דמיון מודרך מתנגש עם הדרמה או משלים? האם הדמיון המודרך לא מסיט אותי מההווה? דמיון מודרך חי בשלום עם הדרמה, הדרמה חיה בשלום עם דמיון מודרך. ישנן מדיטציות או תרגולים שיכולים להשתמש בדמיון מודרך כדי למשל לטפח מצבי תודעה בריאים, אפילו בתוך סיטואציה כמו שאנחנו גם קצת נוגעים כאן בערבים של מטה, של טיפוח חביבות, ידידות ואהבה. אנחנו עושים באופן מסורתי, נעשה שימוש בדמיון מודרך. בתוך כך, ויכול להיות שהשאלה הזאת מכוונת אליו, אנחנו יכולים להשתמש בדמיון, או בין אם זה בפנטזיות, ואפשר גם לקחת תרגול של דמיון מודרך מתוך כוונה לא לפגוש, מתוך כוונה לברוח ממה שיש. ואם זה מה שהשואל או השואלת מכירים, מתוך הכרת הדפוס הזה, הם יודעים את התשובה. אבל התרגול של דמיון מודרך כעצמו. הלאה.
ספק, ביקורת, כעס, אין ספק שהם גוזלים מהשקט הפנימי, אבל האם הם לא אלה שמעוררים אותנו לנסות, לשנות או להגיב בעולמנו, בו השררה והאכזריות היא שגרה? 10,000 ילדים מתים מדי יום מרעב, ומעל רבע מאוכלוסיית העולם ישן על בטן ריקה. ועבדות? מה היא? השאלה הזאת היא מניחה שהתגובה היחידה האפשרית לאכזריות, לרוע, לאלימות, היא כעס. ביקורת, כן, ספק. אני חושב שבעיקר עולה בנו תסכול וכעס כשאנחנו רואים כמה אכזריות ישנה בעולם, מסביבנו ואפילו בתוכנו. וההצעה היא לבדוק האם כעס הוא מנוע טוב, מועיל לפעילות. האם יש לנו, או אפשר לשאול את זה אחרת, האם יש לנו מנועי פעולה פנימיים אחרים שהם לא מונעים על ידי כעס, שדרכם אפשר להשיג שינוי? ואני חושב, ההתנסות מוכיחה שכעס מוביל ל... ולא, אני לא רוצה להגיד שכל כעס הוא שלילי, וכעס הוא ניטרלי, הוא ריק, טוב ורע זה השלכות שלנו, אבל פעולה מתוך כעס מגדילה את ההסתברות שאנחנו נחווה עוד כעס ונפעל מתוך כעס. דיברתי על כך שהדרמה רואה את הדפוסים או כאלה שמתגברים או כאלה שנחלשים. ויש אנשים שמתוך כעס יצאו לפעולות משנות עולם לטובה. אז אני לא רוצה להגיד שבאופן מוחלט כעס הוא שלילי, אבל הוא לא מנוע פעולה יחידי. ואנחנו יכולים לגלות שחמלה ואהבה הם מנועי פעולה יותר חזקים, יותר עמוקים, והם לא פוגעים בנו, והם לא פוגעים באחרים. ועוד שכעס, שאנחנו פועלים מתוך כעס, א', אנחנו לא רואים ברור, כי אנחנו מוצפים בכעס, ב', הסיכוי שנפגע במישהו כדי לעשות טוב, ורן דיבר על זה מאוד יפה, ששלום, הדרך לשלום היא שלום, הדרך לידידות היא ידידות. אז הדרך לאי-אלימות לא חייבת להיות אלימה. הדרך להפגת בורות, להפגת אכזריות, לא חייבת להיות אכזרית. היא יכולה להיות תקיפה, היא יכולה להיות חד משמעית, היא יכולה להיות מאוד ברורה, היא לא חייבת להיות מונעת מתוך כעס. וזאת הזמנה לבדוק. האם אנחנו יכולים להיות פעילים, יעילים ואפקטיביים גם ללא כעס? וזה מראה לנו שאפשר. ההתנסות תראה לנו שזה אפשר. אז
אני חושב שהשאלה הזאת היא מאוד מאוד במקום. בדיוק היום אחר הצהריים קיבלתי אימייל מחבר מתוך קבוצה שנקרא דרמה מעורבת חברתית, שזה קבוצה של אנשים שהדרמה מאוד מדברת אליהם והדרך הזו מאוד מדברת אליהם, ויחד עם זאת בתוכה רואים מאוד את המקום של החיבור בין הדרמה לבין אקטיביזם חברתי, שמי ששואל פה בעצם גם שואל מתוך איזשהו רקע כזה, והוא מספר במייל שהיו איזושהי קבוצה כזאת של מהדרמה מעורבים בפעילות מחאה בנגב נגד תוכנית מה?
פראוור,
אני לא יודע איך לבטא את זה, ושאחד מהם נעצר, ו מתוך מקום של משהו מכנה של אלימות משטרתית. ואנחנו מכירים את המקומות האלה, ושואל שם מה לעשות. אני חושב שזה נכון שבעולם הבודהיסטי יש לפעמים יחסי ציבור די רעים לכעס בתור איזה משהו כולל או לביקורת. מתחת למילים האלה מסתתרים הרבה דברים, ושווה לחקור בתוכם. מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהקול של הדרמה קודם כל מזכיר לנו, אולי בגלל שבאופן כללי הנטייה שלנו היא לקיצוניות אחת, לעצור, להשתאות, לא למהר לקבל את ההצדקות של הכעס. אבל בו בזמן ישנו למשל המקום שפה מנסה לכוון אליו, יש את המקום של התרעמות מוסרית. התרעמות מוסרית נוכח עוולות בעולם, עוולות יותר קרובות, ומעוררות רגש מאוד חזק ומאוד עוצמתי, שהוא לאו דווקא מרגיש באותו רגע כמו איזושהי חביבות, ידידות או חמלה. אבל בו בזמן גם נורא קל שעל מקום של תרעומת מוסרית אותנטית גם מתלבשים כל מיני נושאים לא פתורים שלנו. ובעולם האקטיביזם זה מאוד קיים. שבמקום לעשות את העבודה עם עצמנו, אנחנו מעדיפים לעבוד שם בחוץ ולהילחם למען הרעות בעולם ולהילחם. ולא רואים שמה שמניע אותנו למלחמה זה איזשהו אי שקט בפנים. ואותו דבר גם לגבי המקום של ביקורת, שזה לא רק בבודיזם, בכל הדיאלקט של העידן החדש, שנורא חזק אלינו, אומרים, אתה ביקורתי. זה כאילו, מה עשיתי? זאת אומרת, אתה ביקורתי. ברגע שאתה מביע באנגלית, אני נורא אוהב את הביטוי, concern. איזשהו נושא שיש פה משהו שצריך לעצור, לחשוב או לבדוק. הוא יכול בקלות להטף בדגל, זה ביקול של ביקורתיות. אני חושב שהאמת היא הרבה יותר עמוקה מזה. לחקור ולראות, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מועיל לראות את המקום של כיצד כעס מוליך אותנו לגיהנום. כיצד הרבה פעמים מתוך, כשאנחנו פועלים מתוך המקום הזה, מצדיקים גם דברים שנראים נורא נורא ראויים, אבל מתחת בעצם יושב חוסר קבלה, נושאים, סיפור שלי, בואו נקרא לזה ככה, זה לא מוליך לטוב, אבל יחד עם זאת, לשים על זה איזשהו שם כולל, גם מזה הייתי נזהר. הבודה לא ניסה לגדל צנוניות בודיסטיות.
אחד מהם. כן.
כנראה שאני... האם אפשר לקבל הנחיות עבור מדיטציה להתמודדות עם כעס? מה ההנחיות למדיטציה כשבתוכה עולים רגשות שליליים חזקים מאוד? האם להתעסק ולהיות איתם? או אם לא, לסבול ולחזור לנשימה? או אופציה שלישית? יונתן, זה נשמעת לי שאלה קלאסית בשבילך.
כן, אני התמודדתי עם הרבה כעס, אז יש לי כמה תובנות.
אתה התמודדת, אני זה עוד...
אוקיי. להתעסק ולהיות איתם. קודם כל, להתעסק זה לא קשור. אנחנו לא מתעסקים בשום דבר, אנחנו מוזמנים לפגוש בתשומת לב ובאישור, אז בהחלט, אני רק רוצה, אמרת כמה, קודם כל המילה התמודדות היא גישה של אויבים, אז אנחנו לא מתמודדים עם כעס, ההתמודדות זה אומר שיש פה צד אחד ויש פה צד שני, ואין פה צדדים, ואין פה אויבים. ונורא חשוב לזכור שמדיטציה היא לא התמודדות, מדיטציה היא מפגש אינטימי עם מה שמופיע ומה שנעלם. אז אם אנחנו ניגשים והגישה, אני חושב שזה כל כך הרבה עניין של גישה, אם אנחנו ניגשים ופוגשים כעס, אז זה מפגש. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו מתמודדים, אז יש פה כבר התנגדות. יש פה כבר בגישה יש מאבק. האפשרות היא לארח, להיות אורח, להיות מארח של בלון חמישה כוכבים, שנותן את כל הספייס במידת האפשר, שנותן, שלא רוצה שום דבר מהכעס, למרות שעמוק בתוכנו אנחנו רוצים שהוא ילך, וצריך לזהות את הדבר הזה, וגם לא להיות יותר מדי מופעלים, זה סוג של אחד המכשולים, גם בעבודה עם כאב, גם בעבודה עם רגשות קשים, זה ההרגשה של אני אקבל אותך בתנאי שתלך. אני מוכן להיות איתך 5 דקות בתנאי שתלך. וזה תנאי. והתנאי הזה בא לידי ביטוי גם בגוף וגם בתודעה כמעצור. אני פותח לך קצת את הדלת, אבל בעיקר כדי להראות לך מאיפה אתה יצא. זה נורא נכון. ועד שלא ננסה את זה 1,000 פעמים, וזה לא יצליח לנו, אז לא נאמין שאפשר לפתוח לגמרי את הדלת. ואני חושב שצריך לראות, אל תאמינו לי, תנסו לקבל התנאי ותראו אם זה עובד. יכול להיות שאני אומר שטויות. בהתנסות שלי, התנאים זה סוג של ברקסים עדינים, אבל מאוד חזקים, שאנחנו שמים איפשהו. אז מה כל כך מפחיד לחוות כעס? זה נורא מפחיד. יש אמונה שהכעס יהרוג אותי, שהכעס יסחוף אותי. יש אמונה שאני אצא מדעתי. יש אמונה שאני אאבד את השפיות שלי. יש אמונה שאני ארצח מישהו אם אני ארשה לכעס. וזה הכל אמונות שלא חקרנו אותם, הם אמונות. ואנחנו גם לא רוצים להתעקע באמונה מסוימת, אנחנו רוצים לבדוק מה אפשרי. אז הכעס שורף, והכעס מוציא מהדעת, והכעס גורם לאלימות, כל עוד אנחנו לא פוגשים אותו ומקבלים אותו באמת. וברגע שאנחנו יכולים לפגוש אותו בצורה ש... נותנת לו את כל הבמה הפנימית, הגופנית, וזה המון המון חוויה גופנית, ולא מתנגדים אליו מנטלית, מה שאתה לא מתנגד אליו לא יכול להזיק לך. וזה כל כך ברור שההתנגדות, שהכאב בא מההתנגדות ולא מהחוויה עצמה. כעס זה גל של חום אנרגטי, זה גל של אי שקט, זה גל של קיבוצים וקפיצות וויברציות, וזה גל של מחשבות. ממתי מחשבה גרמה לנזק? איך מחשבה יכולה לגרום לנזק? זה בסך הכל מחשבה. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לאט לאט, לאט לאט, כי אי אפשר לעשות את זה כנראה בבת אחת, אבל לאט לאט אנחנו פותחים עוד את הדלת ורואים, וואלה, גם זה אפשרי, וואלה, גם זה אפשרי. אז מתישהו הדלת נפתחת לגמרי, או לא לגמרי, כמידת יכולתנו, ואנחנו חווים הרבה כעס, וכעס שורף והורג כל עוד אנחנו מחזיקים אותו. כשאנחנו כבר לא מתנגדים אליו, הוא רק חוקד את הריקוד ומראה לנו את כל ה... ומה שיש מתחת לכעס, שנורא נורא מפחיד, תחשבו מה יכול לגרום לנו כל כך בכעס, למה כעס כל כך מטלטל אותנו. ויש שם איזה שם מתחת לכעס, איזה שהיא, אני קורא לזה הפגיעות, תיבת הפנדורה של הפגיעות שלנו, שיש שם את כל הדימויים העצמיים שנורא קשה לנו לפגוש. כמה אני מסכן, כמה אין צדק בעולם, כמה אכזריות יש בעולם, כמה לא מבינים אותי, כמה אני לא יוצלח, כמה אני לא שווה, כמה אני דפוק, כמה המון המון דימויים שנורא לא כיף לפגוש אותם. ולכן אנחנו סוגרים, ולכן אנחנו, כי קורה משהו, מישהו עושה משהו למישהו, ומופיע המון כעס. והכעס הוא איזה סוג של אל תראה לי את המעשה הזה מזכיר לנו את הפגיעות, ואנחנו לא מוכנים לפגוש את הפגיעות, ולכן אנחנו מתפוצצים. כשאנחנו מוכנים לפגוש את הפגיעות, וזה לא נעים, אבל כשאנחנו כבר מוכנים. הגוד ניוז שכאשר אנחנו מוכנים, זה כבר לא נעים. כל עוד אנחנו לא מוכנים, זה בלתי נסבל. כשאשר אנחנו מוכנים, אז וואלה, איזה סרט, כמה פיוט, כמה מסכנות, כמה... זה לא אנחנו, זה פשוט. רגשות, תחושות, מחשבות, אמונות, שרוצות שמישהו יראה אותם ומישהו ישמע אותם, וכשמישהו רואה אותם ומישהו שומע אותם, ומישהו לא אומר להם תשתקו, ומישהו לא אומר להם אתם לא בסדר, ומישהו לא אומר להם אתם נכונות, ומישהו לא אומר להם אתם לא נכונות, אלא פשוט רואים אותם. זה מה שזה, מחשבות של מסכנות. אז זה אפשרי בצורה כזאת, בצורה של לאפשר להיפתח, לא להילחם, לא לגרש, לא להזדהות. מתישהו, אם תיתנו לעצמכם את האפשרות הזאת, מתישהו זה יקרה, זה יכול לקרות, לאו דווקא, אגב, לאו דווקא על פרית המדיטציה, יכול לקרות מתישהו בבית, כשאתם לבד, כשאתם רבתם עם מישהו, ואתם מרגישים נורא פגועים, אין לזה, אין מתכונת, אבל כששום דבר אחר לא יעבוד, אז תנסו גם את זה.
האם ייתכן שהשאיפה להיות רק קצת יותר מאושר, או המחשבה שאם רק הייתי מאושר כמו הבן אדם ההוא, אינה מאמללת בפני עצמה, בסגנון האם רק שהזכרתם במהלך שיעור הדרמה? השאלה הזאת מזכירה לי משפט באנגלית. How better is it made good enough?
יעיל נהיית. כשיש לך שאלה קלה, תיקח שניים, מה אתה? זה לפי משקל פה, זה לא לפי...
זה לא שאלה קלה, אני עשיתי אותה קלה. המחשבה מתרגמת את הרגש למילים, כך שיהיה אפשר להגיד אותו ולדבר עליו ולחשוב עליו, אבל התרגום לקוי. לכן אני מסיק שחסרות מילים, ואולי בכלל כל השפה לא נכונה. האם אפשר להתעורר בעברית? אני אתייחס, אני לא בטוח, אני בטוח שאני לא אענה לשאלה, אבל השאלה הזאת מעלה ומשקפת ראייה של משהו, של התהליך, המקום הזה שקונספטואלית אנחנו מאוד יודעים להבדיל בין מחשבה והרגשה. אנחנו הגברים פוגשים את זה הרבה מאוד, שאומרים לנו, אתם תחברו לרגשות, אבל מה, אתם קוראים פה, מה המחשבות שלכם? ובו בזמן, כשאני לא אומר שזה לא נכון, אגב, וליידי זה לא בורח, כשאנחנו חוקרים את החוויה שלנו מקרוב, אנחנו בעצם רואים את האינטרפליי הזה, את המשחק הבלתי נגמר, כיצד מחשבה מזינה את הרגש, והרגש מזין את המחשבה, והמחשבה מזינה רגש. וזה נורא נורא נכון גם שבאיזשהו מקום המדיטציה היא גם סוג של תרגום, סוג של תרגום מהעולם הרגשי לעולם המילים, ולהפך, מהשפה, מהמקום של לקחת רעיונות ולהביא אותם, להרגיש, להצמיע. המקום הזה מאוד מאוד עובד לכל הכיוונים, ובו בזמן לשפה יש את המגבלות שלה, ואם החוויה שלה, בתוך החוויה המדיטטיבית, אנחנו רואים את השפה כשפה. רואים את המקום שבעצם המילים זה לא זה. המילים, המילה, זה לא זה. זה לא מה שהיא מצביעה עליו. ואת זה רואים גם בעברית.
איך מבחינים בין רצון לעתיד שהוא מועיל, בסוגריים רצון סבבה, אני סקרן איך הוא מתרגם סבבה לאנגלית. איך?
אנטי דורי.
אז איך מבחינים בין רצון לעתיד שהוא מועיל, רצון סבבה, לבין השתוקקות שמזיקה? הרי גם בודה רצה דברים לעתיד, לעזור לאנשים להיות מאושרים. אני חושב שאירן התייחס לזה מאוד יפה באחת השיחות שלו, כשהוא הזכיר את ההבדל בשפה הפאלית בין תנהה לצ'נדה, ותנהה רצון, סליחה, תנה זה השתוקקות שבאה מתוך צמא, תחושת חסך, תחושת חסר לי. והבודה קרא לסוג כזה של רצון והשתוקקות לא מועיל, מוסיף לסבל ולא מפחית מהסבל. אגב, בין מועיל ללא מועיל, הבודה זה מה ש מפחית את הנטייה לדוקה, ומה שמועיל ומה שלא מועיל זה מה שמגביר את הנטייה לדוקה. אז במובן הזה מועיל ולא מועיל. תנהה, צ'נדה, זה רצון שנובע מטוב לב. רצון שנובע מאכפתיות, רצון להגן על חיים, רצון להזין, רצון לתמוך, שהוא לא נובע מתחושת חסר, עוני וצמא, אלא פשוט רצון מטיב. זה יפה מאוד לראות מתי עולה בנו רצון מהסוג של הנידיות הזאת. אני חייב את זה כדי להיות מאושר, ומתי אני רואה מישהו שקשה לו ואני רוצה להיטיב איתו. אז ההבחנה הזאת היא יפה והיא תופסת, אבל בהתנסות שלי גם הרצונות המועילים אנחנו יכולים לאחז בהם. למשל, הרצון להשתחרר מסבל הוא by all means מועיל. יש יותר מועיל מרצון להשתחרר מסבל? ויחד עם זאת, כאשר אנחנו נאחזים בזה, אנחנו מרגישים את הכאב. אנחנו מרגישים, אני חייב להשתחרר, אני לא יכול לשאת את זה יותר, אני חייב עכשיו, עכשיו אני חייב לפתור את ה... זה כואב, וההיאחזות, הכפייה שבאה, שאומרת, אני חייב את זה עכשיו, מכאיבה. אז איך מבדילים בין רצון כזה לרצון כזה? מידת הכאב שהיא מייצרת בתוכנו, ושוב, לפעמים אין ברירה, אנחנו צריכים להרגיש כמה שזה כואב כדי לשחרר את היאחזות. זה לא אומר לשחרר את הרצון. לשחרר את הצורך שאני אתעורר עכשיו, שאני אגמור עכשיו, אני לא יכול לצאת את זה. הכאב הזה של אני חייב את זה עכשיו נורא כואב. ומתי שזה כואב מדי, אנחנו לומדים להרפות. כי פשוט זה כואב מדי. אבל זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לרצות. אז אנחנו לומדים איך לפעול בהתאם לרצונות בצורה שפחות ופחות נהיה אחוזים ומותנים על ידי השגת התוצאה מיד. השגת התוצאה מיד היא תנועה של היחזות, אני צריך את זה עכשיו.
מה הדרמה אומרת על מעמדות חברתיים? אני לא יודע מה הדרמה אומרת על מעמדות חברתיים, אבל אני יודע שהבודה היה רפורמטור, הבודה היה מורד בגישה החברתית המאוד היררכית שהייתה מקובלת בזמנו. לסנגה, לקהילת המתרגלים שחיה איתו, קודם כל הוא התעלם ממעמד הקסטות, שהוא כך חזק בחברה האינדית, ואנשים יכלו להיות חלק מזה בלי שום קשר לרקע המעמדי שלהם, וגם מגדרית, שבאותו זמן זה היה בלתי נתפס בכלל. אומנם הוא לא היה היחיד גם בג'ייניזם, גם אצל מעבירה, אבל בקהילה היו גם נשים. שזה היה משהו שמאוד מאוד לא מקובל. אני פחות מכיר טקסטים שבהם הוא מדבר על זה, עוד יכול להיות שיש כל כך הרבה טקסטים, אבל אני חושב שמה שהוא עשה הוא אומר המון.
רק עוד שני פתקים. אתה גר בכליל.
זה החלק הראשון, אוקיי. לא, כי אני לא בטוח זה מה שאומר.
אוקיי.
האם הדרמה ישנה התייחסות למקומות תפקידו של האדם בעולם טבע? הבודה מאוד עודד את התלמידים שלו, מאוד עודד אותנו, לצאת לטבע, להיות בטבע. גם סיפור החיים שלו, הטבע תופס מקום מאוד מרכזי, אגדת סיפור חייו של הבודה. הבודה גם נולד מתחת לעץ, גם התעורר מתחת לעץ, וגם טכנית על הבודה לא אומרים מת. עזב את העולם, מסתלק מתחת לעץ. וגם בלימוד הוא מאוד מאוד עודד את התלמידים לצאת לטבע, להיות בטבע, להיות בקשר עם הטבע. מאוד ניכר מתוך רוח הדברים שלו על כך שהטבע בפשטות שלו, בעירום שלו, יכול ללמד אותנו ולהזכיר לנו המון המון דברים שלפעמים בתוך המורכבות של החברה ושל העיר אנחנו שוכחים. אז אולי זאת ההתייחסות שלי אל השאלה הזאת.
אחרון. מה שלמדנו לפחות עד כה הוא מאוד אישי, אולי אפילו אגנוסטי, אגואיסטי. איך התרגול מתחבר עם עשייה חברתית, שירות האחר? אם אני לא טועה או טועה, הדלאי למה אומר ששירות עזרה לאחר הם תנאי להגעה לאושר, חיים עם מטרה.
נראה לי שעכשיו אנחנו צריכים להוציא את הטופס מתנדבים של תובנה.
כן. חשוב לזכור שמה שעשינו פה השבוע זה איזושהי מעבדה באופן מכוון מלאכותית כדי לספק את התנאים שנוכל להעמיק בתוך ההתבוננות שלנו. וכמובן שהדרמה לא מדברת על התבונן על ניתוק כעל דרך חיים, ומה שעשינו פה זה רק פן אחד ממה שהדרמה מציעה. אז יש המון דיבור על שירות, על נתינה, על עזרה, ואפילו הקהילות הנזיריות שהתפתחו עוד מימיו של הבודה היו יחסי גומלין מאוד מעניינים ביניהן לבין הקהילות הלא נזיריות שהם חיו בקרבן. הקהילות הציעו להן מחסה במקומות, בתקופות מסוימות, חורשות מסוימות, פארקים מסוימים, פרדסים, ששם הם השתקנו קהילות הנזירים והציעו להם אוכל, והנזירים הציעו את הלימוד ואת התמיכה הרוחנית, האישית, אל הקהילות, ללא תנאים, ללא מגבלות. זה היה יחסים של כך ותן, סליחה? דנה. כן, זה היה דנה, לגמרי דנה, וזה עד היום ככה אגב. עד היום, במדינות שבהם יש מנזרים, ערן סיפר, פעם תמונה יפה, יש יחסי גומלין בין הקהילות ובין הקהילות הנזיריות והקהילות האחרות, ואגב, לא כל מי שמתרגל, למשל פה, בישראל, הוא נזיר, כמו שאתם יודעים. אז באופן טבעי, שאנחנו מתחילים לחוש את הפירות של הדרמה, וגם לפני זה, אנחנו לא מפסיקים את הפעילות שלנו בעולם, ללכת ולהתנדב ולהפגין ולעזור, ורן סיפר על דרמה מעורבת חברתית, ויש אנשים שיוצאים ללמד בבתי סוהר, ויש אנשים שהולכים להתנדב בבתי חולים ובבתי ספר ובכל מיני מקומות שברור לגמרי שיש מה להציע. אז לא מחכים שנהיים בודה ורק אז יוצאים, אלא זה תנועה ספונטנית, כך ש לא להסיק מזה ששמונה ימים עשינו פעילות. ואגב, אני אמרתי בהתחלה ואני חוזר על זה, אני חושב שלא עשינו משהו אגואיסטי בכלל ולא משהו אישי. אני חושב שכל תנועה, חושב ומאמין שכל תנועה שאדם עושה להפחית את הבלבול, להפחית את הנטייה לפעול מתוך כעס, מתוך שנאה, מתוך עיוורון, כל פעולה קטנה שנעשית בפנים באופן מיידי מהדהדת בחוץ. אתם תראו את זה כשתחזרו הביתה, לא במה שתגידו, לא משנה מה שתגידו, אלא באיך שתהיו. בסבלנות ובסובלנות שתפגשו את מי שקשה לכם איתו, ביכולת ההקשבה, ביכולת של הפתיחה של הלב, העולם כולו נהנה מזה, נדבר על זה יותר מחר. אז על ועדה לילה שהוזכר פה, כשמישהו אמר לו משהו על אגואיזם בהקשר הזה, הוא אמר, אל תחשוב מחשבה כזאת, היא כל כך מזיקה לך לחזור אותה, אל תחשוב את זה, אל תחשוב שאתה עושה את זה למען עצמך, כי אתה לא עושה את זה למען עצמך. אז הוא שם צורה נורא ברורה. בואו נשב דקה בשקט.